אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, פנים אל פנים, מרגש.
כן, וואו, עכשיו באמת הרבה זמן.
טוב, קיבלת מתנות מהאקספו ורוט, מה לא תבוא?
בדיוק, נכון? אז זהו, אמרת רוט, אז ממש לפני שבוע חזרת מצ'אלנג' רוט. אחרי הרבה שנים, סוף סוף הגעת לשם, לא יודע כמה שנים אנחנו מדברים על זה שטיסה לתחרות הזאת.
כן.
אז זה הגיע. אז בוא נדבר קצת על התחרות, איך היה?
שמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, בספורט הזה הרבה שנים, ואני כבר עושה איש ברזל שנה 20, ופעמיים בעבר הייתי רשום לראות, פעם אחת ב-2009, שבסוף נוסעתי לאוסטריה, ופעם אחת לפני כמה שנים, שזה היה קורונה והתחרות לא התקיימה. אתה יודע, כשאתה מדבר עם מקצוענים, אז הם אומרים, יש את ה-Y, יש את אליפות העולם בחצי, ויש את רוט, זה כאילו, אתה יודע, שלושת התחרות הכי משמעותיות מבחינתם. אני חושב שפרנקפורט גם נכנסת שם איפשהו, כתחרות הכי הכי כאילו של התחום שלנו. אז אתה יודע, לאורך השנים שמעתי על זה הרבה, ראיתי הרבה תמונות, סרטונים, עקבתי, אתה יודע, תמיד אחרי התוצאות, אחרי הזה. והשנה סוף סוף הייתה לי הזדמנות להיות שם, ואז הייתה לי התלבטות אם להיות שם כצופה מהצד, או גם להשתתף. באיזשהו שלב, לפני כמה חודשים, נרשמתי, אמרתי, עדיף להירשם ולא להצטער שלא נרשמתי, כי זה מאוד מאוד קשה להירשם. פה בישראל, אתה יודע, יש לנו את הנציגות של צ'לנג' שמאפשרת להירשם יחסית בשלב יותר מאוחר ובנוחות וזה, כי בן אדם שמנסה להירשם לבד, אז אין מצב.
כן, הרשם נסגר תוך 20 שניות בדרך כלל.
כן, כן. אז אמרתי, אני ארשם ואחרי זה אני אחליט. סיימתי את הישראמן, ואתה יודע, חזרתי להתאמן, לא היה לי ישראמן מוצח, אבל חזרתי להתאמן, אבל בעיקר רחבתי אופני ערים, גרבל וזה, עשיתי כמה תחרויות כאלה, גם אופני ערים, גם גרבל. וכזה, אתה יודע, התלבטתי, הרגשתי שאני בכושר שחייה סבבה, בכושר רכיבה גם סבבה, ובריצה אני כזה לא שם כל כך, כי גם לא כזה רצתי הרבה ולא השקעתי וזה. בסופו של דבר החלטתי שיאללה, יש הזדמנות, אני אעשה, ו... כן, עשיתי כמה אימוני הכנה, אבל בטח לא משהו קרוב למה שאני עושה בדרך כלל, אתה יודע, שאני משקיע, עושה הרבה ריצות ארוכות, חיבות נגש ארוכות, אימונים משולבים, עשיתי ממש בקטנה. אני מזכיר לך שהיה שלב שחשבתי לעשות ניסוי מוחלט, כאילו לא לעשות ריצות ארוכות בכלל, לא לעשות רכיבות נגש בכלל, כן להתאמן, כן לזכות, לרכוב ולרוץ, אבל כאילו, ולהגיע ככה ולראות מה יקרה בתחרות, בסוף, לא עשיתי את הניסוי הזה, כן רצתי איזה פעמיים, שלוש ריצות ארוכות, ועשיתי כמה רכיבות נגש, כאילו, גם בכנרת וזה. אז עשיתי ניסוי חלקי, בוא נגיד. זהו, אז אתה יודע, הגעתי לתחרות כזה במוד יותר רפוי, אבל עדיין אמרתי, אתה יודע, אני אנסה להגיע הכי מהר שאני יכול משאר הזינוק לשאר הסיום, כי זה האופי שלי, כאילו, במסגרת המגבלות של היכולת, הכושר וזה. זהו, שבוע לפני התחרות אמרו שכנראה לא יהיו חליפות בפעם הראשונה ברוט. כן, פחות משבוע.
אני לא האמנתי, הייתי בטוח איזה מתיחה, כי זה פשוט לא ייתכן שם. בדרך כלל עושים שם הכל, אבל הכל כמו לפתוח סכר, להזרים מים קרים, כדי להוריד את הטמפרטורה, הפעם נראה שזה לא יתאפשר.
כן, כן, כן. אז הם אמרו שהשנה יש סיכוי שלא יהיו חליפות, המים היו מעל 25, והטמפרטורה, הגבול זה 24.5, לחובבנים. אז אתה יודע, שמתי את הסווים סקין גם במסוודה, מה שנקרא.
היית ממש מוכן איתו? כי הרבה לא היו מוכנים. ממש באת...
לא, היה לי, תקשיב, יום לפני שנסענו...
לא ידעתי ששמת אותו.
יום לפני שנסענו, המידע הזה התחיל לצוף, ואז הוספתי את הסווים סקין למסוודה. לפני זה לא חשבתי על זה בכלל. אמרתי, רוט, טוב, לא צריך להביא סווים סקין, זה בוודאות חליפות.
נכון.
מסתבר שאין ודאות על שום דבר. תמיד יש פעם ראשונה. זהו, ואתה יודע, אני באתי בגישה ש... אתה יודע, אני אנסה להגיע הכי מהר שאני יכול משאר הזינוק לשאר הסיום. חשבתי שאם הכל יתחבר וזה, אז אני יכול עדיין לעשות סאב 10, כאילו משהו סולידי כזה. וזהו, אז אתה יודע, ואז אמרו שאין חליפות, אמרתי, אופה, קיבלנו איזה פנדל של כמה דקות, בשחייה בטוח. אבל בסדר, לא דרמה, אני לא מרגיש שיש לי פער ענק.
אתה שחיין טוב, אתה פחות מתרגש אתה יודע, לשחות בלי חליפה, וגם ההבדל בסוף הוא לא כזה גדול אצלך.
כן, זה כמה דקות, והאמת שאפילו, שוב, לא באתי תחרותי לתחרות הזאת, ברמה התחרותית אני אפילו מעדיף שלא יהיו חליפות. כלומר, אם עכשיו אני מתחרה על מיקום ולא על תוצאה, מבחינתי עדיף שלא יהיו חליפות, כי השחקנים הפחות טובים זה יותר פוגע בהם, ואני שוחה יחסית סבבה. זהו, נסענו כמה ימים לפני, עשינו אימונים על המסלול, שחייה, רכיבה, ריצה.
המסלול... אקספו.
אקספו, הרבה אקספו. תשמע, בוא נגיד על זה מילה. רוד זה חגיגה, זה פסטיבל כזה. האקספו, האירועים לפני, אין ספק. זה הפקה מאוד מרשימה, מאוד גדולה, 7,500 מתנדבים. תשמע, T1 מרשים, T2 במקום אחר מרשים. כל המתחם סיום, וואו, כאילו, אתה יודע, באמת, בקטע הזה, תשמע, זה הפקה יוצא דופן. יש שם בעיה אחת, כתבתי על זה גם בטור בשוונג, יש שם בעיית לוגיסטיקה קשה, כל דבר זה נסיעות ומנהלות, וזה לא איזה עיר שיש מלא מלונות, כאילו, זה כפר קטן עם מלון וחצי, אז אתה יכול לגור או באיזה כפר יותר גדול, נגיד רבע שעה נסיעה משם, כל מיני שוואובח וכל מיני בחים כן, בסוף, כן. או לגור בנירנברג, שזה איפה שאנחנו גרנו, שזה נגיד חצי שעה 40 דקות נסיעה, אבל זה עיר גדולה עם מסעדות, בתי קפה, הרבה מלונות, כאילו הרבה יותר אופציות.
אבל כל פעם צריך לנסוע.
נכון, אנחנו אמרנו, במלט אני נכנס לאוטו, או במקרה שלנו לאוטובוס, אז בוא כבר נהיה בעיר גדולה, כי באמת כשאתה בעיר גדולה, אז יש לך חנות אופניים, יש לך סופר, יש לך בתי קפה, מסעדות, אתה פחות מוגבל כאילו. וגם יש הרבה יותר רצע של מלונות, אתה יודע. והיינו במלון מעולה, והייתה לנו מעטפת מעולה כאילו. אבל הרבה לוגיסטיקה, כי אתה כל יום צריך להגיע לפחות פעם אחת לאזור התחרות. לשחייה, לתדריך, להפקדות, כאילו, הרשמה, כל דבר זה נסיעה. זהו, אז זה מהבחינה הזאת. נחזור רגע לתחרות ולמסלול. שמע, מסלול אופניים הפתיע אותי בכמה גבעות וכפרים יש בו. חשבתי שיש פחות כפרים ופחות גבעות. המסלול הנוכחי של פרנקפורט מאוד מאוד דומה. בסביבות 1,500-1,600 טיפוס על 180. זה לא מסלול קשה או איטי, אבל זה בטח לא מסלול מישורי או מסלול מהיר כמו המסלולים הכי מהירים באירופה, כן? שהמסלול הכי מהיר היום באירופה הוא אמבורג, ואחריו כנראה ברצלונה וקופנהגן. אגב, שנה הבאה יש תחרות בצרפת, שהיא כנראה תהיה גם מאוד מאוד מהירה, תחרות מלאה חדשה. ברוט יש כפרים ויש גבעות, אז כאילו לא מסלול סופר קשה, אבל הוא לא מישורי או משהו. אחרי שרחבנו המסלול, אני כתבתי לכם בוואטסאפ, אני הרכב בין 4.55 ל-5, רחבתי 4.58.
נכון, נכון.
אז ידעתי להאריך כאילו אחרי שראיתי את המסלול, וגם רחבתי בוואטים שתכננתי, רחבתי יחסית שמרני על 0.7.
תגיד לי, מבחינת דרפטינג על המסלול, כי בסופו של דבר תמיד הרבה שנים אנחנו מדברים ש... שמע, יש שם איזה 4,000 משתתפים סך הכל, יש מלא אנשים שמאמיסים על המסלול, איך מהבחינה הזאת?
הם אומרים שיש 3,500 משתתפים, פלוס איזה, עוד איזה 1,500 בשלשות, משהו כזה, כלומר עוד איזה 500-600 שלשות. הזינוקים עובדים ברוט הרי אחרת, היום ברוב האיירומנים, למעשה בכל האיירומנים, יש זינוק מתגלגל, רולינג סטארט, למעט הוואי וניו זילנד. שם הזינוק הוא זינוק בקבוצות, כל 5 דקות מזניקים קבוצה, נדמה לי של 200 ספורטאים. זה לא בדיוק לפי קבוצות גיל, אלא יותר לפי הערכה שאתה נותן שם בזמנים של התחרות. אז כל 5 דקות מזניקים סדר גודל של 200 איש. ברכיבה, האמת, הופתעתי לטובה. אתה אמרת לי שאני אראה שזה יכול, אפשר לרכוב שם חוקי. ואני הופתעתי לטובה, כי אני חושב שאפשר לרכוב שם 90% מהזמן חוקי. אני חושב שזה הרבה בזכות הכפרים והגבעות, שזה קצת מפרק את הדבוקות. אני אגיד לך ככה, היו המון שופטים, המון אופנועים, ומעט מאוד אנשים בפנלטי בוקס. חריג, כמה מעט שראיתי אנשים בפנלטי בוקס. עכשיו, אני אומר את זה לא לטובה ולא לרעה. אני אומר את זה כעובדה, אני חושב שאפילו יש בזה משהו טוב. למה? אני אומר ככה, אם עכשיו אני מפזר על כביש 6, 200 ניידות, שכל הזמן עושות הלוך חזור על כביש 6. הסיכוי שתעשה עבירת תנועה הוא מאוד, מאוד קטן. כי אתה קומן תראה ניידות, אז אתה קומן תחשוב שאתה יודע, אם תעשה עבירת תנועה יתפסו אותך. אולי זאת, זה מה שהם עושים ברות, שאתה כל הזמן רואה אופנועים ששופטים, אז אתה נזהר מאוד לא לעשות דרפטינג, ואז באמת לא צריך להגיע למצב שנותנים לאנשים פנלטי. עדיין זה נראה לי קצת תמוה כמה מעט אנשים היו בפנלטי בוקס.
כן.
אני יכול להגיד לך שבסביבה שאני רכבתי בה, היו לא מעט שיירות, חלקם עקפו אותי, חלקם עקפתי, לא כזה מצאתי אנשים שרכבו איתי כל הדרך. ראיתי מעט מאוד אנשים עושים דרפטינג מסריח. הרבה אנשים משחקים על הגבול, שאתה יודע, זה תמיד אני אומר, כל עוד זה אפור, אז לפחות בן אדם, אתה רואה שהוא לא עושה משהו שהוא מגעיל, שהוא לא מסתכל אחורה כל הזמן ומנסה לרמות, ולקוות שהשופט לא יתפוס אותו. הוא גונב טיפה, נגיד, הוא אמור לרכב, לא יודע, 10 מטר נגיד, אחד מהשני, אז הוא עושה 8. סבבה, יאללה, אתה יודע מה? עם זה אני זורם. כי גם זה בגבעות וזה, זה מאוד קשה לנהל את זה. וגם אנחנו יודעים שכשאתה רוכב בשיירות האלה, אם אתה מתרחק יותר מדי, מישהו יעקוף אותך ויכנס לך באמצע. אז גם אני, כשאני עכשיו נקלע לאיזו שיירה, אני כל הזמן שומר על איזשהו גבול כדי שלא ייכנסו לי אנשים פניי, כי אז כל הזמן צריך להעט. אז בסביבה שאני הייתי, וואלה, הייתי מופתע לטובה. כאילו היה נראה בסדר. לא יודע מה, אגיד לך מה היה יותר מקדימה ומה היה יותר מאחורה. אז זה לגבי השיפוט. אם אנחנו כבר מדברים על, על הדברים האלה, אז בוא רגע נגיד עוד כמה דברים. הפנלטי בוקס, הפנלטי, סליחה, הם הורידו את זה 3 דקות, במקום 5 דקות. אני לא בטוח אם זה לטובה או לרעה, אני חושב שיש בזה משהו לטובה ולרעה. 3 דקות זה מעט מדי לבן אדם שמרמה, זה לא אני שם מספיק מרתיעה. מצד שני, התיאוריה שלהם אומרת שכשהעונש הוא חמור מאוד, השופטים מאוד משתדלים לא לתת עונש. ואז להרבה פעמים יותר מדי סלחנים. הרי ברות בזמנו, העונש היה 5 דקות פלוס קילומטר בריצה.
נכון.
והם ביטלו את זה. כי אני חושב שהעונש היה כל כך חמור, שאלף, אתה יודע, השופטים כנראה לא נתנו אנשים, כי אמרו, בוא, אני דופק לבן אדם תחרות ממש. וגם, יכול להיות לך תמיד בתיאוריה מישהו שבאמת נקלע לאיזה דרפטינג בדיוק הגיע שופט וזה, והוא קיבל 5 דקות פלוס קילומטר בריצה, זה בעצם, נגיד, 10 דקות בתכלס, אתה מבין? כן. זה כאילו עונש מאוד חמור. אז בפועל הם הורידו את זה 3 דקות, ובואו נסגור רגע את נושא החוקים והכללים. רות פרסמו כמה חודשים מפני התחרות, שהם יעשו הרבה בדיקות חומרים אסורים, גם למקצוענים וגם לחובבנים. פליקס אומר שהם באמת עשו. פליקס מנהל התחרות הבעלים.
רגע, וזה הכל כתוצאה משפעם שעברה, היה סקר אנונימי, נהיה לי גם הזכרנו את זה כאן.
כן, אבל הסקר הזה הוא די קשקוש. כי בסקר הזה כללו גם כל מיני דברים שהם חוקיים, להבנתי. זאת אומרת, הסקר הזה, זה קצת נראה לי הוציאו דברים מהקשרם, או הגזימו קצת, אתה מבין את כמובן? אבל בסקר הם שאלו כאילו אנשים, הם משתמשים בחומרים ממריצים או משהו כזה. אבל לפי, להבנתי, הם התכוונו גם לקפאין וזה, כאילו, אבל לא משנה.
אוקיי.
אבל בכל זאת, הם החליטו שהם עושים הרבה יותר בדיקות. הם הודיעו על זה כמה חודשים מראש, שגם על זה אני לא יודע מה אני חושב, כי כשאתה מודיע הרבה זמן מראש, אז אתה מייצר הרתעה. אז בן אדם אולי לא יבוא לתחרות שהוא על חומרים אסורים. מצד שני, גם, אתה יודע, ככה אתה לא יכול לתפוס אותו. תמיד אני מתלבט, אבל בגדול גם אנחנו יודעים ש...
אני חושב שעדיף שיהיה, אני דווקא...
לא, עדיף שיהיה, השאלה אם לא הודיע.
כן.
אתה מבין?
אני מניח שבסופו של דבר, אנחנו יודעים שזה עולה הרבה מאוד כסף, הבדיקות האלה, וזה שהוא מודיע, זה מוסיף לו למוניטין, ולפריסטיג', אז באיזשהו מקום זה מתכזז לו הכסף, שהוא שלם על הבדיקות האלה, באיזשהו, אתה יודע, אז אני יכול להבין את זה.
אז זהו, זה כבר דיברנו על הכללים והחוקים וזה. אתה יודע, זה בהקשר הזה.
כן. רגע, אז הרחיבה, אוקיי, אז סיימת את הרחיבה, 4-5-8.
אז בוא נחזור רגע, אתה רוצה זה. השחייה שלי הייתה גרועה ממש. השחייה הכי גרועה שלי באיש ברזל ביפר. כמה מפני התחרות שחינו שם למסלול, והרגשתי בשחייה בסדר, לא מדהים, אבל בסדר, כאילו היה לי קצת קר. זה שחייה בלי חליפות במים מתוקים, אז אתה יודע, זה לא שחייה כזאת מהירה. זה כמו בכנרת נגיד. שחינו היה איזה 25 מעלות, והיה לי קצת קר. אבל אמרתי, סבבה, כאילו, אני אשחה שעה, שעה וקצת, נגיד, אתה יודע, בלי חליפה. אמרתי, בלי חליפה היה לשעה 0-3, נגיד, או שעה 0-2. בתחרות, וואו, לא יודע, מהזינוק, הרגשתי שקר לי ולא מתחבר לי. גם אתה, מישהו הזיז לי טיפה את המשקפת, אבל זה שטויות, סידרתי זה בשנייה. פשוט, לא יודע, לא, הייתה לי שחייה גרועה, הרגשתי לא טוב במים. אני יודע שאיך את זה לקור, אבל עדיין זה נראה לי קצת היה מוגזם. כל השחייה, ידעתי שאני, הרגשתי שאני לא שוחה טוב. יצאתי מהמים, ראיתי ששחיתי משהו כמו שעה 08, שעה 09, הייתי מבואס טילים. אבל, אתה יודע, אמרתי, בסדר, לא נורא, הכל טוב, וגם תמיד אני אומר למתאמנים, שחית גרוע, תשחרר את זה, כאילו, אל תתחיל עכשיו ברכיבה לנסות לפצות וזה. אמרתי, יאללה, בסדר, לא נורא, 5 דקות, 6 דקות, יותר לאט, יאללה, לא דרמה, כאילו, הכל טוב. זהו, עליתי על האופניים, רחבתי בסדר, רחבתי כמו שתכננתי, מבחינת עצימות וזה, באמת, רחבתי 4.58, וזהו, עשיתי החלפה שנייה, ואמרתי, יאללה, בוא, אני יכול לרוץ אולי 3.40 כזה, אני לא בכושר ריצה וזה, אבל אתה יודע, אני יכול לרוץ 5.10, 5.15 נגיד, ממוצע. יש מצב שאני אפילו יורד מ-10, עדיין, כאילו, למרות השחייה הגרועה והכל. שעה ראשונה בריצה הרגשתי בסדר, לקחתי איזה 3-4 ג'לים, כאילו גם דחפתי הרבה קלוריות, וגם הרגשתי שהבטן שלי סבבה, והרגליים בסדר, ולא הרגשתי מדהים, אבל הרגשתי סביר. ואז תוך איזה חצי שעה התחלתי להרגיש ממש גרוע, שוב, לא בטן, לא רגליים, מרגיש חלושס, כאילו, כאילו אני עומד להתעלף כזה, כאילו חולה. ומאופטימיות לפסימיות וחצי, באמת.
איזה מדהים, זה איך זה, כן. כשאתה הכל מדהים, פתאום הכל כבר לא מדהים.
כן, עכשיו, אתה יודע, אם זה קורה לך בקיומטר 30, נגיד, באיירומן, אז אתה אומר, אוקיי, זה אמור להגיע שם. עכשיו, אבא, יש לי שעה, שעה ומשהו לסבול, יאללה, ניקח עוד שני ג'לים, משתי קולה, נעבור, נתמודד. וואו, תקשיב, קילומטר 15, אני כבר מרגיש שאני לא שם, חוסל כאילו. ואני אומר, וואו, יש לי עוד הרבה. 17, 18, אני אומר, יש לי עוד 25 קילומטר, ואני מרגיש שאני בקושי רץ, כאילו. מתחיל ללכת בתחנות תזונה, ואז, אתה יודע, מתחיל ללכת יותר, ובשלב גם הלכתי איזה קטע של כמה דקות טובות, וחוזר לרוץ, מדשדש כזה על קצב 5, 45, 6, וזה לא הרגליים. הרגליים סבבה, ולא הבטן, הבטן סבבה, אני לוקח ג'לים וזה, כלום לא עוזר. ואמרתי, בסדר, זה מה שיש, אני אלחם הכי טוב שאני יכול, וככה העברתי 25 קילומטר יותר של הריצה, באיזה מין דשדוש כזה. אז הסתכלתי, הגרמין מחלק לך את הזמן לרכיבה לריצה.
כן, אתה יכול לדעת כמה הלכת בדיוק.
הלכתי 37 דקות, כן. באיסרמן הלכתי יותר, הלכתי 50 דקות. אבל גם באיסרמן הלכתי, אתה יודע, ברצף, פה הלכתי, רצתי, הלכתי, רצתי, היה איזה קטע שהלכתי די הרבה, וגם בצד שני בסוף היה איזה קטע שרצתי די הרבה
ברצף. יש גם ירידה בסוף, כאילו.
כן, כן, כן. אבל שתבין, דווקא בעליות שם, בקטע הוא הקשה, קילומטר 35, דווקא בקטע הוא פתאום היה לי קטע בסדר, שהצלחתי לרוץ את העליות האלה.
זה קטע.
באיזשהו שלב כבר הייתי כל כך מיואש, כאילו אמרתי, אני לא מצליח למצוא משהו שיעזור לי והרים אותי קצת, אז ראיתי שהם מחלקים בתחנות תזונה עוגות. התחילו לצעוק, קוכן, קוכן, בגרמנית. אמרתי, יאללה, תביאו קוכן, תביאו מה, כל מה שיש לכם תביאו, לא יודע מה יכול לעזור לי פה. באמת התחלתי לאכול עוגות בהליכה, וזה כן עזר לי קצת, כאילו, לא יודע, זה כנראה הרבה אנרגיה היה. שוב, לא שהיה לי בעיה של אנרגיה, דחפתי ג'לים, וכאילו, בקטע הזה הייתי סבבה בתזונה, אבל לא יודע, איכשהו אולי גם פסיכולוגי, לא יודע, משהו שם זה כן עזר לי, בוא נגיד, 5-6 קילומטר האחרונים הצלחתי לרוץ יותר טוב מאשר את הלפני זה. זהו, סיימתי, הגעתי לשער סיום עם רגליים סבבה לגמרי, אבל גמור, כאילו, מרגיש שאני עוד שנייה מתעלף. זהו, אני, אתה יודע, הלכתי למתחם סיום, זה, אתה יודע, מקלחת, מרק, כזה לא התחשק לי לאכול, אכלתי בכוח, זה לקח לי איזה שעתיים, אחרי איזה שעתיים הצלחתי לאכול קצת יותר. כשאני מסיים איירומן טוב, אני יכול לאכול 5 דקות אחרי זה.
ברצינות.
כן.
אני בדיוק ההפך.
כן, כן, כן. יש לי תמונות מפרנקפורט, נגיד, ש... חמש דקות אחרי זה כבר אכלתי גלידה, ואחרי חמש דקות אכלתי נקניקיות. אז זה לא היה המצב הפעם. זהו, אז קרה לי משהו די דומה למה שקרה לי בישראל, אני לא יודע לשים את האצבע, אני גם לא יודע אם הסיבה היא אותה סיבה, התוצאה הייתה די דומה. לפעמים, אתה יודע, אותה סיבות שונות מובילות לאותה תוצאה, לפעמים אותה סיבה אני אעשה בדיקות דם, זה אני אנסה להבין, אבל זהו, אתה יודע, זה מה שקרה. זהו, זה מה שקרה מבחינתי בתחרות, כן.
כן, שמע, אני חייב להגיד, אתה יודע, גם עקבנו כל היום, אני וארז, ואתה יודע, עם הזמן הבנתי שזה לא הולך לכיווני טוב, אבל שמע, אם יש משהו שאמרנו לעצמנו, הוא הולך לחפור פה עד הסוף למוות, ובאמת, אתה יודע, עשית את זה, אתה יודע, אני מניח שבשלבים שצויימים שם, אתה יודע, אני גם זוכר את המסלול, במיוחד בעליות וזה, זה אכזרי מאוד, שמע, זה שחפרת ככה עד הסיום. וזה לא מובן מאליו, כי עשית כל כך הרבה תחרויות, עשית תוצאות הרבה יותר טובות, גם בראש של לבוא ולעשות תחרות ככה, אני חושב שזה לא פשוט. זה מנטלית, זה הרבה יותר קשה, וגם כל הניהול של התחרות, במיוחד שפתאום לא הולך לך, כי אתה רגיל שכן הולך.
כן.
אז בקטע הזה גם, אני חושב שפה מאוד שסיימת, כמו שסיימת, ו...
כן, כן, תשמע, אני מדבר על זה, זה אחד הנושאים שנדבר עליהם היום בהמשך הפרק, על מה קורה כשלא הולך לך בתחרות, כאילו, מה קורה לך בראש, אבל שוב, אני לוקח דבר אחד טוב מהאיסטרמן וגם רוט, מנטלית אני הייתי סבבה, כאילו, אתה מבין, אתכוון? לא שחררתי ולא ויתרתי לעצמי בשום שלב, כאילו, אתה יודע, שלפחות בזה אני גאה, אתה מבין? כן. שאת הראש עוד לא איבדתי, אולי אפילו השתפרתי בראש, כאילו. גם כשהבנתי שכבר לא יסע בעשר, וגם באיסטרמן שכבר הרגשתי שאני לא בתחרות ואני סתם פתטי, לא ויתרתי, עדיין ניסיתי להגיע לשער הסיום הכי מהר שאני יכול, כאילו, אז לגמרי.
יפה. טוב, בוא נדבר על כמה דברים מסביב שהיו בתחרות, כמו, יש איזו תמונה של מנכ״ל איירונמן שנמצא ברוט, אגב, הבנתי שזה לא רק מנכ״ל איירונמן היה שם, הבנתי שהיה גם הבחור של ה-T100.
כן, כן, כן.
נכון?
כן, הוא גם בא לבקר, כן.
נראה שהפליקס הזמין שם את כולם, ושמע, זה משהו, זו תמונה שאני חושב שבעבר, זה לא משהו שהיית מדמיין שיקרה, בגלל היריבות הכל כך גדולה בין צ'אלנג' לאיירונמן, ושמע, זה מעניין. אתה יודע, לך תדע מה זה גם יביא איתו, כי צריך להגיד שיש תחרות צ'אלנג' אחרות, התחרות הזאת של רוט, היא כמו, היא מופרדת מהם, זה משהו יחיד מסוגו, למרות שקוראים לזה באותו שם, אז אולי לך תדע, אולי איזה שהוא פה שטאפ בהמשך.
שמע, א', לראות יש מספיק ביטחון, להזמין את מלכה איירונמן, להזמין את המנכ"ל.
נכון.
שאתה מפלצת, ורוד זה מפלצת, אתה יודע. אין לך בעיה להזמין את כל הכלבים הקטנים שיבואו, אתה יודע, לקשקש בזנב לידך. לא שאיירומן זה כלב קטן, אבל בהקשר של רוט, כאילו...
בגרמניה?
כן.
זה כאילו שם דבר באמת, אז נכון, שם הם לא מתרגשים.
הם לא מתרגשים, ואתה יודע. והסקוט דירוע, המנכ״ל החדש של איירומן, אני ממש מתרשם ממנו. ואני לא חושב שהם דורכים אחד על השני. אני חושב שזה דווקא יפה מאוד. אתה יודע, אני חושב שה-T100, הסבב הזה הוא פספוס. אני חושב ש-T100, ואני לא, זה לא המצאה שלי, הוא היה צריך להיות סבב שבו יש תחרויות שונות למרחקים שונים. והיו צריכים להשתמש גם בתחרויות קיימות. רוט היה צריך להיות חלק מהסבב של T100. טריאטלון אלף דואז היה צריך להיות חלק מהסבב של T100. והיה צריך להיות שם איזה חצי אחד, וכאילו, אתה מבין, במקום
לעשות... כן, שהמקצוענים באים ועושים את ה...
כן, ואז זה היה הרבה יותר מעניין, אתה מבין, כמובן? אני כל מיני אומר שיהיה אולימפי, חצי, מלא...
במקום לראות את האינסוף סיבובים הזה שכל פעם אנחנו רואים, ועל אותו...
כן, כן, כן. אגב, יש עכשיו שמועות שT100 חוזרים לרעיון המקורי שלהם, יותר נכון לקרוא לזה PTO, חוזרים לרעיון המקורי שלהם, ושנה הבאה הם יעשו T200, כן.
וואלה.
הרעיון המקורי שלהם היה לעשות גם תחרות של 100, שזה בעצם 2 קילומטר שחייה, 80 אופניים ו-18 ריצה, אבל גם לעשות כפול מזה, כלומר 4 קילומטר שחייה, 160 אופניים ו-36 ריצה. אומרים ששנה הבאה יש סיכוי שהם יעשו את זה. הם קיבלו עכשיו 20 מיליון דולר מאבו דאבי או משהו כזה. ה-PTO, כן. אז...
מעניין.
כן, אז היה שם מנכ״ל איירומן, ותשמע, את מי לא פגשתי שם? כאילו, מבחינת מדיה, וואו, תקשיב, גם בוב אביט, גם, אתה יודע, כל החבר'ה של ה...
פרוטרי ניוז?
כולם, אתה יודע, באמת.
GCN,
כולם. כן, 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 כן. תשמע, כולם באים לשם. בקטע הזה זה מטורף. אז אתה יודע, כן, זה היה באמת יפה ומעניין לראות את זה. וגם הייתה תחרות מעניינת, אתה יודע, בנשים פחות. לאורה פיליפ אמרו שהיא תנצח. היא ניצחה די בקלות. אמנם היא לא יצאה מהמים ראשונה, ההפך, היא יצאה מהמים בפיגור של כמה דקות.
אבל היה דיבור על סאב 8.
אין מצב. תראה, אני אגיד לך משהו. קופנהגן, אמבורג זה מסלול משמעותי יותר מהיר. עכשיו, כשלא היה חליפות, אין שום סיכוי. אני אמרתי לכם את זה אחרי התחרות. אם עכשיו אתה מביא את הגברים, את העשרה הגברים הכי חזקים לאמבורג, הם עושים בין 7.10 ל-7.15, לדעתי. הם עושים את הרכיבה 3.45. כאילו, אתה מבין, תביא דיטלב עכשיו...
ברכיבה זה רבע שעה. רבע שעה יש שם ברכיבה.
אז אני אומר, הם הרכבו 3.45. אתה מבין, כמובן, הם הרכבו באמבורג 3.45. גם בקופנהגן, שאתה יודע, תביא את עכשיו את העשרה הכי חזקים, הם רוכבים לך הרבה מתחת ל-4. אז כשהיא באה לראות, אני לא חשבתי שהיא תעשה סאב 8, כי זה לא אמבורג, עם כל הכבוד. וכשלא היה חליפות, אז בכלל. והיא שחתה די בינוני. רחבה סבבה, אבל עדיין הייתה מי שלפניה. עד שלב מסוים, ואז היא ירדה לריצה, היא כבר הייתה ראשונה לדעתי, ובריצה היא כמובן רצה הכי מהר מכולם, היא רצה ממש יפה. למעשה היא רצה כמו הבנים, כאילו, כמו הרבה מהבנים, כאילו, מהגברים המקצוענים. תשמע, הריצה ברוט היא סך הכל טובה, בקטע של התעלה זה מאוד נוח על הקורקר הזה, ובסוף יש טיפה עליות, אבל זה לא באמת משמעותי, זה כמו, נגיד, שהיה באיירומן טבריה, שקוראים לך ששו מעליות, אבל... אני פשוט לא הרגשתי טוב, אבל בעיקרון זה לא, זה סבבה, זה לא כזה נורא. בגברים היה מעניין. היה שדה גברים של איזה 7-8 נגיד טובים וזה. היה שם את שומברג הזה, זה שבפרנקפורט שבוע קודם התפרק לו האירובר, והשופט חדל אותו כי אמרו לו שזה לא בטיחותי. ואז הוא בא לתחרות שם, הוא סוחר רוכב מעולה. בריצה הוא כאילו קצת פחות טוב, אבל הוא... שחיין רוכב על, אז הוא באמת שחה עם הראשונים, סם לידלו וזה, הוא ברח להם ב-T1, ופה יש סיפור מעניין. הוא יצא לקדימה, עשה סולו מקדימה באופניים, וסם לידלו יצא לרכיבה עם איזה שיירה. באיזשהו שלב הוא ראה שזה לא רציני מספיק, זה לא מספיק חזק, אז הוא אמר, יאללה, אני אצא קדימה, אני בורח לשיירה. נתן גז, ברח לשיירה, ואז הוא התחיל לקבל כל מיני ספליטים של פערים. והוא כל מיני בטוח שהוא ראשון בתחרות.
כי בכל הספליטים שהוא מקבל, הוא חושב שהספליטים זה לחבר מאחוריו, נכון, כמה הוא מוביל.
נכון. הוא לא ידע ששומברג ברח ב-T1. והוא לא ידע ששומברג לפניו כל הרכיבה. והוא מקבל ספליטים ואומר, סבבה, אני ראשון, הם קצת פותחים, קצת סוגרים, קצת זה, קצת מצמצמים, הכל טוב.
אני חושב שהיה שם 2.5 דקות שהוא הוביל עליהם, זה בכלל הפער, אני חושב, כן. עד הירידה, עד הסוף.
כן. זהו, ואז הוא ירד לריצה, והוא בטוח שהוא ראשון, מוביל את התחרות. וברות, אתה יודע יותר טוב ממני, יש שם איזה קטע שרצים על התעלה, ואז עושים פרסה וחוזרים.
רואים אחד השני.
כן, עוברים אחד מול השני, קיצר, קילומטר 8 כזה הוא... לא, לפני זה, קילומטר 7 כזה, הוא רץ לכיוון הפרסה. פתאום הוא רואה את שומברג הזה מגיע מולו. אז הוא אומר, מה, איך הוא לפניי? הוא היה אחריי באופניים, בוא נה, הוא קיצר. אז הוא כבר בא להגיד לשופטים ששומברג קיצר. ואז פתאום הוא אמר, בעצם יכול להיות שהוא היה לפניי כל הרכיבה, ובגלל זה הספליטים היו נראים לי מוזרים. קיצר, הוא הבין... שכל הרכיבה, שומברג היה לפניו, ושהוא עכשיו מוביל, וסם ליד לא ראשי.
זה קטע מדהים.
כן. ואז הוא לקח לו עוד הרבה קילומטרים, לקח לו עוד 20 קילומטר להגיע אליו. הוא הגיע אליו קילומטר 28, לדעתי, 29, משהו כזה.
כן, רוב הדרך הוא בערך רץ בקצב של לידלו, וגם היה החזיק בהתחלה איזה פער של 2.5 דקות, 3 דקות, ואז בשלב מסוים הוא התחיל לסגור את זה, אני חושב שהוא התחיל לסגור את זה, רק מהרגע שהוא הבין שהוא לפניו. כי עד אז, אתה יודע, הוא לא חשב שהוא ראשון כנראה.
כן.
אז תקשיב, זה קטע גדול, אני לא זוכר שאי פעם היה משהו כזה, איך אתה מפספס מישהו ש... וצריך להגיד שלידלו הוא שחקן דווקא הראשונה, הוא יוצא מהראשונים.
כן.
ואני...
אבל בתי אחד, אתה יודע, יש כזה בלגן, יכול להיות מצב כן. שמישהו בורח לך.
זהו, כנראה שיצאו הרבה אנשים ביחד, ומישהו ברח, והוא לא שם לב.
כן.
קטע, כן. קטע גדול.
זהו, אז לידלו סיים ראשון, אתה יודע, שומברג סיים שני, בשתי דקות פער בערך, ו... האמת, הדבר שהכי, אחד הדבר הכי מסקרנים היה לראות את וינסנט לוי, ספורטאי אולימפי שהיה מהטובים בעולם ב-ITU, בטריאטלון הקצר, באולימפי, ובעצם באולימפיאדה האחרונה, לדעתי, לא הכניסו אותו, ועכשיו עבר למרחקים הארוכים, ותשמע, הוא עשה תחרות ממש יפה.
כן, היה שלבים מסוימים שהוא היה אפילו שלישי, חשבנו שהוא יסיים שלישי, בסוף הוא סיים רביעי, אני חושב.
כן, רביעי.
עשה תחרות, אני חושב, תחרות מרחק ארוך כזה, פעם ראשונה שלו, אני יודעת, נכון? הוא עשה חצאים, אבל לא ראיתי אותו אף פעם במלא.
כן.
אז עשה גם תחרות מדהימה, וצריך גם מקום חמישי, צריך להגיד גם פרדריק פאנק.
כן,
שגם קרנף. שגם לזמן, כן, קרנף.
7.47 לדעתי, היה יום ראשון.
אני חושב פחות, 7.40 לדעתי עשה, משהו כן. כזה. וואו, אתה יודע איזה תוצאות. צריך להגיד שניאל ג'ור סקיפר סיים 7.54, משהו כזה, 7.50 ומשהו, מקום 14 אני חושב, וגם הוא אמר כאילו, איך... אתה יודע, אמר על הרמה, איזה רמה גבוהה יש, כי פעם הוא היה מסיים, אתה יודע, לסיים סאב 8 פעם,
כן.
היית מנצח את התחרות. היום, אם זה לא פחות מ-7.30, זה לא שווה.
ממש, ממש.
אז,
כן, כן, זהו, מה עוד היה שככה...
אז זהו, אז האמת שאתה סיפרת לי סיפור קודם, שאיכשהו בעקיפין פגשת שם, אפשר להגיד חבר משותף באיזשהו מקום.
כן.
אז אולי תספר את הסיפור הזה, כי זה סיפור טוב ככה, אתה יודע, גם למי שנוסע לתחרות איש ברזל.
כן, סיפור באמת יפה, מעניין, לא יודע איך לקרוא לזה. אני לאורך כל השנים בתחרויות, בטח ובטח באיש ברזל, משתדל להגיע לשטח ההחלפה בבוקר ממש מוקדם, כי גם... אתה עושה את הדברים בנחת, כאילו, אתה יודע, לפני שמתחילים כולם להגיע ויש בלגן וזה. וגם, אתה יודע, אתה יכול להגיע לשטח החלפה בבוקר ולגלות שיש לך איזה בעיה באופניים או פאנצ'ר, או אתה יודע, בזמנו הייתי עם דורה, נגיד, בפרנקפורט, והיה לה פאנצ'ר בבוקר באופניים. אז אתה יודע, הגענו מספיק מוקדם, סידרנו את זה והכל. אז אני, אתה יודע, כזה תמיד אומר, בוא נגיע מוקדם, נראה שהכל תקין, אתה יודע, עדיף לבזבז את הזמן אחרי זה בשטח החלפה, לא נורא. הגענו בחמש בבוקר, פתחו את השטח החלפה בחמש, הגענו האמת כמה דקות לפני זה, הם פתחו בזמן, נכנסנו לשטח החלפה, ואז הסתבר שאחת הבנות, כנראה שבהפקדות מישהו הפיל את האופניים שלה, שזה יכול לקרות, זה גם מישהי שהיא מידה קטנה של אופניים, אנחנו יודעים שהמתקנים האלה של האופניים, מי ששם את האופניים נגיד,
זה לא מחזיק
אז זה טוב.
נכון.
קיצר, היא באה בבוקר, היא רואה שהברקס שלה לגמרי על הצד, הידית, והברקס לא עובד. והיא לא יכולה לרכב ככה. קיצר, סבבה, אמרה, אוקיי, כל טוב, הגענו מוקדם, נלך למכונאי, תפל לי בזה, וזה אין לחץ, כאילו, היה לה מספיק זמן עד הזינוק. הולכת למכונאי שבשטח החלפה, הוא אומר לה, אני מצטער, אני לא יכול לסדר לך את זה. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? אתה פה, אתה מכונאי, אני באתי לתחרות, כאילו, וזה, אין מטף, אתה לא מסדר לי. קיצר, לא ויתרה לו, בסוף הוא התקשר לחבר שלו שיש לו חנות אופניים לא רחוק משטח ההחלפה. חנות שאתה אומר שאתה מכיר ומכיר את הבעלים. אני לא מכיר.
אני אספר אחרי זה.
אני יודע איפה זה.
כן, תספר עד הסוף, אני אספר על הסיפור שלי איתו.
כן, אני יודע איפה זה, אבל לא הייתי בתוך החנות. קיצר, הוא התקשר לחבר שלו, חבר שלו קם, הוא העיר אותו. חמש בבוקר, הלך, פתח את החנות, היא הלכה, הוציאה את האופניים משטח החלפה, הלכה לחנות, הוא סידר לזה, היא אומרת שהוא סידר לזה בחמש דקות, חזרה לשטח החלפה עם האופניים, וזהו, והכל עבד, ועל הברקס, והכל היה תקין.
מדהים, אתה יודע, גם שמעתי, פתאום הזכרתי לי את הבחור הזה, צריך להגיד, אני הייתי בירות 3 פעמים כבר, אז בפעם השנייה, חבר שלי, אשר, הפתיע אותי שם, לא יודעת שהוא מגיע, וגם הוא מגיע בלי אופניים, ואז רצינו עדיין שהוא יתחרה, והבחור הזה עזר לנו לארגן אופניים משום מקום בערך, וגם שהוא עזר לנו, הוא כל כך דאג לו, הוא כל כך דאג לאשר, גם מתקשר אליו אחרי זה, לראות, כל כך דאג שהכל מתאים לו, לא, 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 לא עזב אותנו. אני אגיד לך, אפילו מאז, לפני 4 שנים, יש לי את הכרטיס ביקור שלו אצלי בארנק.
גדול.
הוא השאיר אליי כזה רושם, אמרתי, וואו, שואל, לא פגשתי דבר כזה. גם איכשהו בסוף חבר שלי לא התחרה, וחבר שלי החזיר לו את האופניים, הוא התעקש להחזיר לו את הכסף, הוא לא רצה לקחת את הכסף שלו, לקח ממנו. שמע, זה בן אדם שגם הייתי בברות פעם אחרונה לפני 2 שנים, גם הלכנו לבקר שם אצלו בחנות. שמע, בן אדם מדהים, ואתה יודע, אתה מספר לי את הסיפור הזה, ואני בטוח שמדובר בדיוק בבחור הזה, שבטוח קם גם ב5:30 בבוקר,
כן.
בשביל מישהו לבוא ולטפל, אז קטע, קטע גדול.
כן, כן, זהו, אז אתה יודע, זה סיפור מעניין גם על זה שדברים יכולים לקרות, ולמה כדאי לבוא בבוקר לשאת החלפה מוקדם. ודבר ראשון, לבדוק את האופניים, אתה יודע, את הגלגלים, את הברקסים וזה. וגם על קור רוח, אתה יודע, דברים קורים לפעמים, וצריך פשוט לנהל אותם, את המשברים האלה, לא להתרגש. לנהל אותם בשקט, ובסוף, אתה יודע, זה מסתדר. והנה עובדה, זה יסתדר, והיא התחרתה והכל.
כן, מדהים, ושמע, אף אחד לא רוצה למצוא את עצמו במצב כזה, על הבוקר, וואו, אתה יודע, משהו שהמכונה היא לא מצליח לפתור לך, שיצא מזה בסוף, וואו.
כן.
טוב, נראה לי מכאן, מירות, נעבור לתחרות אחרת גדולה, שאסור לה, חייבים לדבר עליה.
שהייתה שבוע קודם, אבל, וגם בגרמניה.
כן. פרנקפורט, תחרות כן. שגם הייתה באינספור פעמים.
וואו, כן.
אבל הפעם באמת היה שם שדה שהרבה זמן לא היה לנו משהו כזה. אז בוא, תספר קצת.
אז קודם כל, פרנקפורט, תחרות שאני אישית מאוד אוהב, זה אליפות אירופה. פעם הייתה אליפות אירופה, עכשיו היא אליפות אירופה רק לגברים, כי הפרידו אליפות אירופה לנשים, זה באמבורג. שמע, שחייה באיזה אגם מלאכותי כזה, לא הכי יפה, אבל מאוד מהיר. בעיקרון.
בלי חליפות?
למקצוענים היה בלי חליפות.
הקבוצות גיליים היו חליפות הפעם? אני לא זוכר.
אני כבר לא זוכר, כן. רכיבה די דומה לראות. גבעות, כפרים, כאילו די מהירה, אבל לא מאוד מהירה. גם איזה 1500 טיפוס. וריצה, אני מאוד אוהב אותה, סביב הנהר, כמה גשרים, כאילו 4 הקפות של 10.5. אני חושב שזה ריצה מעולה בפרנקפורט.
ובדרך כלל... חסית חמים שם, צריך להגיד.
כן, 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 כן. חמים, פעמים חם ממש, כאילו. 2015-2019 היה שרב, פעמיים הייתי שם בשרב. לא התחרתי, אבל הייתי שם בשרב.
אני הייתי בשרב.
ב-2019, כן. שמע, היה שדה גברים, וואו, כאילו. והגיעו 3 הנורווגים. גם בלומי, גם גוסטב
וקספר.
בסופו של דבר בלומי ניצח, קספר סיים שלישי.
שזה הכי טוב שלו עד היום נראה לי.
כן, עשו תחרות ממש יפה. באמצע סיים עוד סקנדינבי, קריסטיאן הוגנאוט. אז אתה יודע, מתוך 5 הראשונים, 4 היו סקנדינבי, משהו כזה. כי עידן סיים לדעתי 50.
50.
כן, הוא אמר שהוא רוצה לסיים ב6 הראשונים, והוא סיים 50. אני אגיד קודם כל מילה על גוסטב עידן דווקא. שמע, האיש הזה הוא גאון. הוא בן אדם ליצן כזה מצחיק, עושה שטויות וזה, אבל הוא גאון תחרויות. הוא גם ידע להגיד לפני התחרות, מה הוא שווה ומה הוא לא שווה. הוא אמר, אני לא איפה שקספר ואיפה שבלומי. הוא סיפר למשל שכמה שבועות לפני התחרות הם עשו איזה אימון ריצה, שהם עשו 3x9 קילומטר על קצב תחרות. והוא אומר שב3x9 הזה, הוא מההתחלה שחרר אותם. הוא אמר, אני לא יכול לרוץ איתכם, אני לא מנסה עכשיו, אני גם לא אנסה בתחרות כאילו. ואז בתחרות הוא באמת ירד איתם לריצה, ועל ההתחלה שחרר אותם.
נכון, נכון.
הוא אמר, אני לא רצתי איתם באימון, אני לא יכול לרוץ איתם גם בתחרות, אם אני אנסה, אני אצליח, אבל אני אשלם על זה. ואני חושב שאחד הדברים שאנשים מפספסים, שבשנים האחרונות שהוא ניצח גם את אליפות העולם במלא וגם בחצי, זה שהוא פשוט ממש טוב בהתנהלות בתחרות. הוא, תאמינו, יש לו הרבה אינטליגנציה תחרות, כאילו. הוא מקבל החלטות ממש טובות, לדעתי, בתחרות, והוא גם, הוא גם העיד על עצמו, אני באמת חושב שזה נכון. אז אתה יודע, זה היה ממש יפה לראות את זה, והוא עדיין סיים חמישי, והיה מאוד מרוצה, כאילו.
כן, שמה, עם שדה מתחרים כזה, לסיים חמישי, בכלל עם כל החזרה שלו וזה, זה יפה מאוד.
בדיוק. קריסטיאן הוגנלד עשה מהלך ממש מעניין, אתה יודע, מתחילת האופניים לחץ, ברח וזה, וזה עבד לו בצורה מדהימה, הוא סיים שני, כשרק בקילומטר 35-36, בלומי תפס אותו.
כן, אני חושב שירד עם פארק שזה 8 דקות באופניים, כן, לריצה. בזמנים של היום זה כאילו מטורף.
כן.
זה פער עצום.
נכון, ועדיין בלומי רץ 2.31 או 2, וקריסטיאן רץ 2.38 או 9,
כן.
אז כאילו,
כן.
או 40 או משהו כזה, אז הוא תפס אותו.
כן. הוא הבנתי שהוא התחיל להתפרק בקילומטר 30 ככה, ואז הוא כבר...
כן, ובלומי חישב את זה וזה. מה עוד היה? שמה, היה שם משהו, שעוריות, שיפוט, שמה...
על מגנוס דיטלה, בוא
נדבר. תקשיב, אני יכול להגיד לך משהו? אני, יש לי הרבה דברים טובים להגיד על הארגון הזה שנקרא איירומן, אבל יש לי גם דברים פחות טובים, והשיפוט זה נושא, זה שעוריה. מה שקורה עכשיו בעולם, באיירומנים, עם המקצוענים, זה שעוריה, כי אני רואה את זה גם בענפי ספורט אחרים. לא משנה עכשיו, זה כדורסל, טניס, פורמולה, זה לא משנה. אתה חייב שהשיפוט יהיה ברמה של הספורט ושל הספורטאים, ובאיירומן אני מרגיש שהשיפוט הוא ברמה ממש נמוכה. אני חושב שמה שאיירומן היו צריכים לעשות זה לבנות סגל של שופטים, של נגיד 10 אנשים, שהם השופטי פרו, והם לפחות בתחרויות שהם בסבב של הפרו.
מגיעים לסבב, כאילו כל תחרות, אותם
כן,
אנשים.
כן, אותם 10 שופטים, הם שופטים רק את הפרו בכל התחרויות. ואז אתה מייצר עקביות גם. א', זה אנשים שמתמקצעים, ואתה כל מיני עושה להם סדנאות, ומלמד אותם, ומחדש להם והכל. ובית, הם נהיים מקצוענים, הם משתפשפים בזה, ויש אחידות. כרגע, כל נושא השיפוט הוא קצת מערב פרוע. כי איירומן, הם באים למדינה, בוא ניקח ישראל. וישראל בא אז בגדול שופט ראשי מאנגליה, שהאנגלים ליוו אותנו כשהיינו בטבריה. וכל השאר זה היו שופטים ישראלים בגדול. אז אתה יודע, עשינו כזה סדנאות וחפיפה והכל, אבל יש המון יכולת ביטוי בסוף לשופט הפשוט, שהוא בן אדם עם מדינה מסוימת, עם תרבות מסוימת, שיש בה גם חוקים מסוימים, אז מנסים לעשות אישור קו בכללים ובחוקים. והרבה פעמים אתה מרגיש שהשופטים הם ברמה נמוכה, שהם לא מבינים את הסיטואציה, הם לא מבינים דברים שקשורים, נגיד, אפילו ב, לא יודע, הובלה באף או... אתה יודע, הם לא מבינים שספורטאי מקצוען, כשהוא רץ 3.5, אז הוא לפעמים מסיים לשתות את הכוס האחרונה בתחנת תזונה, כבר מחוץ לטווח שמותר לזרוק את האשפה.
מטר אחרי הטווח.
כן, כי הוא לא רץ קצב 6, ומישהו שם שם את הפח קרוב מדי לתחנת תזונה, וכשהוא רץ 3.5, הוא מפספס את הפח בתחנת תזונה, ואתה יודע, זורק את הכוס מטר אחרי זה. ואז השופט, אתה יודע, נותן לו כרטיס. שאתה אומר, תשמע, זה נראה מיותר. אתה מבין, אני מתכוון, זה כאילו להיות קטנוני ולגנוב את ההצגה קצת. השופטים, כאילו, אתה מרגיש שהשופטים הם קצת גונבים את ההצגה, וזה קרה עכשיו בפרנקפורט כמה פעמים בתחרות. גם עם קריסטיאן הוגן,
גם עם דיטלב. אגב, עם אותו שופט גם אני מבין.
לא, אני לא בטוח שזה אותו שופט.
לפחות מהסיפורים זה נשמע שאותו אחד שם עשה, בן אדם אחד עשה הרבה מאוד בלגן, לפחות מה שאני הבנתי.
בסוף, אתה מבין שהוא פסל, כאילו הוציא כרטיס אדום לדיטלב, והאיירומן הבינו שזה טמטום, והם ביטלו אותו.
כן.
אבל זה לא משנה, זה חירב לדיטלב את התחרות. אתה לא יכול לקבל כרטיס אדום באמצע התחרות, כמה שהוא חזק מנטלית, הוא גם אומר את זה. כמה שאני חזק מנטלית, זה עדיין מוציא לך את הרוח המפרסים. אתה מבין? אתה אומר, שמה אני פה עכשיו מתאמץ, וזהו.
גם מוסיף לו את האדום, ולפני זה היה לו כרטיס אחר, אני עלי...
מהתחנת תזונה שהוא זרק את הקוס, או משהו כזה.
כי יכול לא היה מודע לזה.
כן.
אז הוא התעזבן, למה הוא קיבל את האדום? כי היה את זה בשידור גם, השופט בא אליו, ואז הוא אומר לו, אתה יודע, הוא
זרק לו כללות.
הוא זרק לו כמה כללות לשופט, ומשם הגיע האדום.
כן.
כן, שמה, הם הבינו שהם עשו טעות. באיזשהו מקום, אני שואל את עצמי, אתה יודע, זה אליפות אירופה, אתה אמרת. אתה יודע, תחרות בגרמניה, זה הדבר, זה משהו שמשודר בטלוויזיה הרגילה. אוקיי? אז אני חושב שיש באמת לחץ מאוד גדול על השופטים. השופטים, כמו שאמרתם, לא מקצועיים בזה, הביאו בן אדם, אתה יודע, רגיל, שביומם שלו לא, זה לא מה שהוא עושה. לך תדע ממה הוא בא, מה הוא עושה. אז אני, יש פה לחץ על השופטים גם, כן?
כן.
אבל תשמע, אבל עצם עובדה שיש להם השפעה כזאת, וקבל החלטות כאלה, שעובדה שהן מטומטמות, כי אחרי זה גם מבוטלות. תשמע, זה מבאס, כי זה בן אדם שהתחרה, שהתאמין כל כך הרבה לרגע הזה, ובסופו של דבר זה גם הפרנסה של האנשים האלה, כן? ולבוא לחייב לוקחת את התחרות, מבאס.
מסכים איתך, ממש.
אבל היה כאן גם את הידית לב, היה עוד איזה קטע שהם הביאו כרטיסים על פייסינג, על זה שכביכול
כן.
מאמן רץ עם המתאמן שלו, שזה גם בסוף לא היה מאמן באמת.
זה מה שקרה עם קריסטיאן אוגנאוד.
כן. אז מי שבכלל רץ לידו, זה מישהו, זה גם מישהו יותר קשור לדיטלב.
כן, כן, ומישהו שהוא חבר של דיטלב.
חבר של דיטלב, והוא חשב שזה המאמן שלו גם, הוציא לו...
עזוב, שמעתי עכשיו קטע מצחיק באיזה פודקאסט, שאמרו, בוא נה, אם אתה רוצה לפסול מתחרים, תרוץ לידם.
נכון.
אתה מתכוון, יגידו, המאמן שלך רץ לידך, אתה פסול. אתה יכול לפסול את המתחרים שמתחרים נגד הספורטאים שאתה מאמן. אתה מבין, כאילו, זה אבסורד.
לא, אמרת משהו לפני, באמת שאם אתה מייצר איזה ליגה כזאת של שופטים, או מין קבוצה כזאת, בסופו של דבר, הבעיה הכי גדולה כאן זה החוסר עקביות.
כן.
ונניח עכשיו ראית שהם כל כך הגזימו בפרנקפורט, אז בתחרות הבאה אתה תראה בדיוק את ההפך.
נכון.
שתהיה כאילו אוזלת יד כזה, והם יהיו יותר...
מסכים לך.
לעשות יותר דברים.
לגמרי.
אז אתה יודע, זה מין משהו כזה עם אוזניים שאף פעם לא יהיו מאוזנים, אתה יודע, זה כי אתה לא אף פעם באמת יכול לאזן את זה.
זה הבעיה.
כן, אז כל עוד אתה לא... עושה מין קבוצה כזאת, אבל אני חושב שזה כן הולך לכיוון הזה, כי זה בא באמת מהתלונות מגיעות מכל כך הרבה אנשים, ואני חושב שהיחסי הציבור הלא טובים שזה עושה, בסופו של דבר זה כבר לא נראה טוב. וגם לאטלטים האלה יש הרבה מאוד כוח היום בכל הרשתות החברתיות.
כן.
אז אני חושב שאנחנו כן נראה כאן שינויים.
מסכים איתך. בוא נגיד מילה על השיטת סלוטים החדשה להוואי. אז... איירומן הודיעו אחרי לא יודע כמה עשרות שנים שהייתה שיטה מסוימת לחלוקת סלוטים לחובבנים לאליפות העולם, שהשנה, קודם כל השנה זה פעם האחרונה שיהיה ניס והוואי, שמשנה הבאה חוזרים להוואי כמו שצריך, אבל הם גם משנים סוף סוף את שיטת הסלוטים. בעיניי שינוי מבורך. תמיד הסלוטים היו מחולקים לפי פרופורציה של גודל קבוצת הגיל שלך. כלומר, אם בתחרות היה... נגיד לצורך העניין, בוא נעשה איזה מספרים קלים שלא מקל חשב, נגיד שהיו 1,000 ספורטאים בתחרות, והיו 100 סלוטים. אז היו אומרים, אוקיי, בקבוצת גיל שלך, יש נגיד 100 ספורטאים, בקבוצת גיל שלך בתחרות. אז מתוך 100, 10% מהסלוטים הולכים לקבוצת גיל שלך. למה? כי אתם 10% מהתחרות. אז אם יש 100 סלוטים, אז 10 סלוטים הולכים לקבוצת גיל שלך. ככה זה עבד עד היום במשך... לא יודע, המון שנים.
נהיה לי מאז ומתמיד כמעט. כנראה. איך אני מכיר את זה.
ואז היה יכול להיות מצב ש... למשל, באה מישהי בת 60. יש 5 מתחרות בקטגוריה שלה, 7 מתחרות בקטגוריה שלה. היא עושה תחרות מדהימה, עושה תוצאה מדהימה, ומסיימת שנייה בקטגוריה. כי הגיעה בקטגוריה שלה מישהי שהיא פעם הייתה אלופת עולם. והיא באה להתחרות בתחרות הזאת. והשנייה, שהיא בת 60 פלוס, היא עשתה תחרות מעולה, והיא עשתה זמן מעולה. אבל היא סיימה שנייה ויש סלוט אחד, כי היא קבוצת גיל נורא קטנה באותה תחרות. אז היא הולכת הביתה, היא הייתה על הפודיום, והיא הולכת הביתה בלי סלוט. ואת הדבר הזה הם החליטו לשנות. בצדק בעיניי. והם בנו איזשהו אלגוריתם כזה שמחשב את האיכות של הביצוע שלך בתחרות. עשו איזשהו כל מיני נרמול, לא ניכנס לזה, זה די מסובך, אבל הם משווים את זה לתוצאות בקבוצת גיל שלך באליפות העולם, בחמש שנים האחרונות. בסופו של דבר, יעשו מניפולציה לכל התוצאות, בסוף כל תחרות, וחוץ מהאנשים שמגיעים במקום הראשון שיקבלו סלוט אוטומטי בכל קבוצת גיל, אותו סלוט אוטומטי יתגלגל גם למקום שני ושלישי, אם הראשון לא ייקח את זה. וזהו, שם זה יעצר. כלומר, בעצם הראשון מקבל סלוט, אם הוא לא רוצה אז השני, ואם הוא לא רוצה אז השלישי בקבוצת גיל, ואז מאותו רגע, הקבוצות גיל לצורך העניין, הן לא רלוונטיות יותר, גם לא המגדר, אלא רק המדד איכות של התוצאה שלך בתחרות. ואז יכול להיות מצב שבן אדם יסיים מקום רביעי, בתחרות שבה הוא עשה ביצוע די בינוני, והוא היה בקבוצת גיל די גדולה, והוא לא יקבל סלוט. לעומת זה, בן אדם אחר, שהגיע מקום 12 באותה תחרות, יקבל סלוט. כי הוא 11 שלפניו עשו גם ביצוע מעולה, והוא סיים 12, אבל הוא עשה ביצוע מטורף. אני חושב שזה יהיה מעניין לראות את זה.
זה שמע, זה שמע לי הוגן, כן, בקטע של, בואו נגיד, הסלוטים האלה הם בסוף מגיע לאליפות העולם.
כן.
לאליפות העולם אתה מצפה שיגיעו הכי טובים.
נכון.
אז סך הכל זה מהלך מאוד מאוד הגיוני, אז אני גם
אז זה מתחיל באמצע אוגוסט. נגיד איירומן קופנהגן השנה הוא כבר בשיטה החדשה, כי הוא סלוטים ל-2026. זאת אומרת, זה מתחיל בתחרויות שהם סלוטים ל-2026, שזה בערך מאמצע אוגוסט כזה. אני חושב קופנהגן, קלמר וכאלה. תשמע, צריך לבחון את זה. קודם כל זה יתחיל, אז יהיה מעניין לראות מה זה יעשה. אני גם בטוח שטיק טק אנשים יעשו טבלה של הסלוטים בשיטה הישנה, של הסלוטים בשיטה החדשה, מי קיבל בזכות השיטה החדשה, מי נדפק בזכות השיטה החדשה, אתה אומר, כן? בסלוט וויץ' ייקח 5 דקות עד שמישהו יעשה טבלה כזאת. אבל אני חושב שאנחנו נדע באמת אם זה עובד או לא, בפרספקטיבה של שנה, שנתיים, אם זה באמת יותר מייצג את האנשים הכי חזקים וזה, אני בעד בגדול.
אני גם, נשמע לי מאוד הוגן, ורק צריך להגיד שנהיה לי כל זה נהיה אפשרי, בגלל שהיה את כל הסלוטי קורונה, איך לקרוא לזה? שמאז הקורונה, כן, יש שם בלגן רציני, וסלוטים עברו משנה לשנה, זהו, זה נגמר, ועכשיו הם ישרו קו, ואני חושב שזה באמת המהלך שנתן לזה את האור ירוק.
כן.
מגניב. טוב, בוא נדבר קצת על אופניים, קצת טור דה פרנס.
וואו, כן. יאללה.
אז בואו.
ראית מה... קצת?
האמת שהפעם ממש קצת, אז בוא אתה יותר תספר.
שמע, ראיתי קצת. ראיתי את הנגש, נגיד, שהיה מעניין. ראיתי קצת גם אפילו כשהייתי בגרמניה, אז ראיתי קצת בטלוויזיה הגרמנית. את הסטייג' הראשון, אני חושב השני, אני כבר לא זוכר. את הראשון, כי זה היום לפני התחרות שלנו. שמע, יש טור מעניין, אבל מוזר, כי א', אתה יודע, יש בעיקר שני מועמדים בכירים, אתה יודע, זה בגדול יונס נגד פוגי. וזה קצת מבאס, שאין 5-6 כאלה, אבל זה אין מה לעשות ככה, זה גם היה בשנים הקודמות. רוגליץ' כאילו לא סופרים אותו, ורמקו אומרים, יאללה, הוא יסיים שלישי כנראה.
כן.
אז זה קצת מבאס. קצת מבאס שחלק מהקבוצות, אין להם איזה GC קונטנדר.
כן, אבל הבעיה, אתה יודע, בדיוק גם עכשיו הסתיים העונה השנייה בטור של הטור דה פרנס בנטפליקס, יש את השנה שנה קודמת.
כן.
ושמע, התקציבים של הקבוצות, בסופו של דבר, אתה יודע, ויסמה ו-UAE מביאים את הכוכבים הגדולים, זה עם הכסף, כן? השאר פשוט לא מסוגלים לשלם, אז כן. ככה זה גם נראה לי.
כן, 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 יש מצב, אז זהו, ותשמע, כבר בהתחלה, נגיד, גאנה התרסק ופרש, שזה היה, אתה יודע, מפתיע, כי אתה יודע, בשנים האחרונות הוא מאוד ירד במשקל ומאוד השתפר אתה יודע, בעליות, זה לא שהוא מועמד ל-GC, אבל עדיין היה קצת חבל לראות את זה. גם יספר פיליפסן התרסק באיזה ספרינט, משהו מוזר, אתה יודע, ספרינטר של, של אלפסין, שאתה יודע, התרסק שם באיזה מאוץ ביניים כזה, התרסקות קצת מוזרה, ושבר את הצלעות, כן, ושבר כן. את הכתף,
היה פה תקווה להרבה ניצחונות בספרינט,
כן, כן, כן.
זה נגדע ככה,
כן.
קשה.
זהו, ויש לב גם על מדה פרש, בימים האחרונים הוא גם כן התרסק וזה. שמע, בנגש, הייתי בטוח שיהיה מעניין, חשבתי שגם שיונס ייתן פייט לפוגי, לא היה פייט בכלל. כן. כאילו פוגי, תשמע, זה פשוט היה פער גדול יחסית, אתה יודע, מעל דקה אני חושב הוא לקח לו. עדיין רמקו ניצח בנגש. פשוט רמקו הוא מפלצת נגש, הוא גם יושב מדהים.
הקסדה, הקסדה, צריך להגיד משהו על הקסדה.
הקסדה, החליפה, עשו לו חליפה חדשה, הקסטלי. אז כן, אתה יודע, ראינו חלק מהקסדות האלה עכשיו באקספו של רוט, גם של מת, גם של...
אבוס, אבוס.
של אבוס, כן, אתה יודע, הרבה קסדות, אתה יודע, יש את הקסדות החדשות של ג'ירו, של רודי, זה אנחנו כבר מכירים, עכשיו יש באמת גם את המת וגם את האבוס. אגב, עכשיו גם פיזיק הוציאו קסדות נגש, יהיה מעניין לראות את זה, זה אמור להגיע לארץ גם. זהו, אז אתה יודע, בינתיים היה טור די מעניין, אבל הימים המעניינים באמת מתחילים עכשיו. אנחנו יושבים ומקליטים פה היום, שאנחנו לא רואים את הטלוויזיה, אבל יש דווקא היום מעניין אמור להיות, עם הרבה מאוד עליות, לא מאוד קשות, אבל מין יום כזה נשכני, של הרבה מאוד עליות קצרות, ואתה יודע, לא עליות מטורפות, אבל כן עליות, מעניין, עוד פעם אנחנו... עכשיו אחרי צהריים, עכשיו אנחנו בדיוק בסוף הסטייג', אנחנו לא רואים, אבל אנחנו נראה את התקציר. ולדעתי, בעוד איזה יומיים, שלושה, יש נגש בעלייה. שזה סופר מעניין.
ואחר כך... רגע, מותר עדיין להחליף אופניים וכאלה, שזה הכל פשוט בעלייה וזהו.
אני חושב שזה הכל בעלייה, הם לא יחליפו אופניים. ואחרי זה מתחילים הערים. יש פירינאים, ואחרי זה יש אלפים. אז אתה יודע, הטור עוד לא התחיל בעצם. ה-GC.
מוקדם מדי.
מעניין שיונס העלה במסה, העלה במשקל, ואמרו שזה עשה לו ממש טוב. וזה יהיה מעניין לראות מה זה עושה. פוגי לא, פוגי מאוד רזה. מעניין, אתה יודע. אנחנו, הטרנד כרגע, הטרנדים החזקים בשנים האחרונות, בהקשר של הטור, זה הקרנקים הקצרים. והנושא של האימוני חום. אני חושב שכמו כל טרנד, זה קצת אולי הלך לקיצוניות מדי, גם הקטע של הקרנקים הקצרים,
כן.
וגם הקטע של האימוני חום האלה, אימונים בטריינר, אתה יודע, עם חליפות שערה וכדומה.
כן.
אני גם חושב שהקרנקים הקצרים האלה לא מתאימים לכולם, לא יודע, זה נראה לי קצת הגזימו עם זה. מה שמתאים למקצוען, בין 25 לא בטוח מתאים לחובבן, בין 50 זה בטוח. זהו, אז אתה יודע, נראה שיש טור מעניין. מבחינה טכנולוגית, כל מיני דברים שעוד ראיתי, אני יודע שאצ'ינסון הוציאו צמיג שהוא טוב לאלף קילומטר.
אלף קילומטר.
כן, כאילו כמו הנייק אלפה פלייק, כן. אוקיי? שאתה יודע, נע למרתון אחד, ונגיד אחרי זה אמרו, אפשר אולי קצת יותר.
לאדידס נעל יש נעל כזאת של מרתון אחד.
לאדידס הנעל של ה-500 יורו, שלנגה משתמש.
כן, כן.
אז אצ'ינסון עכשיו הוציאו צמיג כביש, שאני יודע שהם אמרו שהוא לאלף קילומטר, וכל רוכב הם רושמים את הקילומטרה שהוא רוכב עליו. כן. כדי ש... כי הם אומרים שהם הגיעו לאיזה איכות חומרים מטורפת, אבל עם בלי מאוד גבוה. מעט מאוד התנגדות לגלגול וזה, מהיר, נגד פאנצ'רים, הכל, אבל כאילו פורמולה 1, אתה מבין כאן?
וואו.
כן.
מעניין.
שזה ממש מעניין, מה עוד?
שמעתי על צמיגים, צמיג שמנפח ומוריד אוויר בזמן רכיבה.
זה כן, זה כבר יש איזשהו זמן, כן. כן, כן.
אז זה נחמד.
כן. משתמשים בזה גם בגרבל וכאלה. מה עוד? שמעתי את הפודקאסט של קסטלי, אפרופו החליפה של אבנפול, אז הם אמרו שהם עשו חליפה לספרינטר שלהם, של סודל. הם בחנו אותה במנהרת רוח, כשהוא עומד לתנוחת רכיבה כאילו בעמידה, באיזה 70 קמ"ש.
שמע, זה קטע, זה באמת...
כי הם ניסו למקסם את היתרונות של הבד, בתנוחה ובמהירות שהוא מגיע לספרינט. שזה, אמרתי, וואלה, זה גאוני.
כן.
אתה מבין?
כן, אבל אני שואלת את זה, איפה הגענו?
כן.
אלו משמור, אתה יודע, זה...
הוא רוכב 4 שעות, כאילו, עם חליפה לא מהירה ולא נוחה, בשביל ה10 שניות של הספרינט, ששם היא אמורה להיות הכי טובה ש...
כן.
כן, אבל אתה יודע, אתה אומר, תשמע, זה... תחשוב, זה...
כן, כן.
בסוף זה לפעמים marginal gains, וזה...
נכון, נכון, הרי שמע, הספרינטים האלה נקבעים בסוף, אתה יודע, על מילית השנייה.
ממש.
אז אתה יודע, אמרת פורמולה 1, ממש בול זה.
לגמרי.
אז תשמע, מדהים. ואתה יודע שכאן אני אוהב את זה, שכל פעם מוצאים עוד ועוד פיתוחים בכל דבר, ואתה יודע, אתה אומר עוד בלבוש. מה עוד אפשר לעשות, אבל וואו.
תקשיב, היינו ברוט, אז דיברנו על, על הטכנולוגיה של הבדים המקררים האלה, אז אחד הדברים שנתנו לנו לעשות, זה הסרט ליפוף, סרט כידון עם הבד הזה. תקשיב טוב, אתה מחזיק את הכידון, זה מקרר לך את היד, היד קרה.
אבל רגע, לא צריך לשפוך על זה מים או משהו כזה?
צריך מדי פעם לשפוך על זה קצת מים, אבל לא הרבה.
קצת בעייתי, לשפוך על כידון מים.
לא, קצת מים. תקשיב טוב, אתה לא מבין.
וואלה.
כן.
מגניב, מגניב. מעניין, מעניין כל הטכנולוגיה הזאת.
ממש.
מה, לא הבאת מהסרט?
לא, לא הבאתי.
אוקיי, טוב, תשמע, מעניין.
כן, כן.
טוב, בואו אולי נעבור ככה לנושא האחרון שרצינו לדבר.
שהוא נושא יותר מקצועי, כללי כזה. הוא קשור לתחרויות, אבל לא, לאו דווקא לתחרות ספציפית, אתה יודע, יכול להיות רלוונטי לכל תחרות סיבולת קצרה, ארוכה, אתה יודע.
מה עושים שפחות הולך בתחרות?
אני, אתה יודע, איך אני אומר, מה קורה לך בראש,
כן.
תוך כדי תחרות, כשלא הולך לך. אתה מבין, כן? שמע, אני בזמנו, באיזה מאמר שכתבתי, קראתי לזה צמתים מנטליים, זה המקומות האלה שאתה, למה קראתי לזה צומת? כי אתה יכול לפנות ימינה ויכול לפנות שמאלה. אתה יכול לפנות ימינה, נגיד, לכיוון ה... יאללה, לא בא לי, זה בסה, לא הולך לי, אני גם ככה, מה זה משנה, כבר עוד כמה דקות, פחות, כבר אני לא במקום טוב, או לא בתוצאה טובה, אז כבר לא משנה, אתה יודע, אתה כבר מתחיל לשחרר בראש ולוותר לעצמך, ואתה יכול לפנות בצד שני, ולהגיד, לא משנה, אני נלחם הכי טוב שאני יכול, אני ממשיך כאילו עם מה שיש, לא משנה מה היה, לא משנה מה יהיה, אני בכל רגע נתון עושה את הכי טוב שאני יכול, ומנסה להגיע לשער הסיום כאילו, ואיזשהו מאבק פנימי כזה. אתה יודע, זה איזשהו מאבק פנימי שכל אחד מאיתנו חווה אותו בתחרויות. אין אחד שלא חווה אותו, מישהו עושה מרתונים, אולטראט, אופני ערים, גרנד פונדו, טריאטלון, איירומן, אתה יודע, אתה מגיע לנקודות האלה. למעשה, אני אפילו אומר שזה מה שמושך אותי בתחרויות האלה. כשאנשים שואלים אותי למה אני עדיין עושה תחרויות ארוכות, איירומן, עשיתי כבר מלא, וכבר... אני כבר לא אצליח לעשות מה שעשיתי בעבר, לא מבחינת מיקום, לא מבחינת תוצאה. אז מושך אותי הנקודות האלה, כאילו, לראות איך אני אתמודד כשקשה. ואני חושב שזה מתחיל הרבה פעמים בציפייה של אנשים לתחרות. אני חושב שהרבה פעמים אנשים מצפים שבתחרות לא יהיה להם קשה. אתה מבין את כבן? כאילו, בן אדם בעל התחרות אומר, שמע, לא יהיה לי קשה, אני התכוננתי טוב, אני זה, אני כאילו אעשה ככה וככה, ויהיה לי סבבה. זה ברוב המקרים ציפייה לא ריאלית.
כן.
אחת למאה יש לך תחרות שהכל סבבה. אבל אם בן אדם עכשיו סתם עומד על קו הזינוק במראטון, נגיד, אפילו ניקח, והוא מנסה לעשות את התוצאה, סאב 3, לא יודע, 2.45, או 3.5, או סאב 4. איזשהו אתגר, נגיד, משמעותי שהוא לא עשה בזה. לצפות שלא יהיה לך קשה, זו ציפייה שהיא לא ריאלית, היא לא מציאותית. כנראה שיהיה לך קשה, ולמעשה אמור להיות לך קשה.
כן, זה גם האתגר, לא? בסופו דבר יש פה אתגר מסוים.
כן. וגם אתה אמור לדחוף את עצמך, כאילו, במקומות שקשה לך, אתה מבין, כוון? כאילו, אתה יודע, הדבר, נגיד, עשה ב-4 לפני שנתיים, היה לה ממש קשה בקילומטרים האחרונים, כן? נכון שאולי ממש ממש בסוף אתה כבר, אתה יודע, מרגיש שאתה הולך לעשות את זה, פתאום מקבל עוד איזושהי אנרגיה, אבל בקילומטר 35 לא נראה לי שהיא הייתה מאושרת. כן,
אני חושב אני חושב שאתה בא להתחרות, בוא נגיד, בא להתחרות נקרא לזה ככה, אז אתה כן מכוון איזושהי תוצאה, ובדרך כלל התוצאה הזאת זה לא משהו שקל לך לעשות. זה משהו כן
מרגיע אותך. תוצאה, מיקום. כן, נגיד באופני ערים אין תוצאה. אבל אתה בא לסיים במקום הכי טוב שאתה יכול.
מיקום או יחסי, משהו יחסי לאחרים, אבל כן, זה תמיד, גם, אף פעם לא רואה בזה משהו קל, באיזשהו אופן, כן?
כן, אז אני תמיד עומד על קו זינוק, ואומר, טוב, יאללה, יהיה קשה, מתמודד, אתה יודע, אני אתאמץ, נגיע לקושי הזה, וכשהוא יבוא, אז נלחם ונתמודד הכי טוב שאפשר. אני לא אומר, לא, יהיה סבבה, יהיה קל. וזהו, ונגיע לשער סיום, ויהיה תוצאה מעולה, או מיקום מעולה. לא, זה לא ריאלי.
כן.
אז אני חושב שזה מתחיל בזה. כשאתה מתכונן לזה שיש אפשרות טובה שיהיה לך קשה, ולמעשה אתה אפילו רוצה שיהיה לך קשה, כי אתה רוצה להתאמץ ולהגיע לשער הסיום מותש, כי אתה מקסמת את הפוטנציאל שלך. אז אתה כבר מכין את עצמך לזה, ואז כשזה מגיע, אתה כבר במקום הרבה יותר טוב בראש, כי אתה לא אומר, אוי וי, קשה לי וזה, רע לי וזה, אלא אתה אומר, הנה, זה הגיע. ידעתי שיש אפשרות שזה יקרה. למעשה, אפילו, אולי רציתי שזה יקרה. אז הנה, יאללה, בוא נתמודד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני אגיד אולי משהו שהוא קצת מפתיע. סוכרים זה דבר מאוד מאוד חשוב בתחרות. הרבה פעמים חלק מהקושי הוא בגלל שאנחנו מדללים את מאגרי הגליקוגן בגוף, ואז חסר לנו סוכר, וחלק מהמקום שחסר סוכר זה במוח. עם כל הכבוד לקיטונים ולקטוגני ולשומנים ולזה. הרבה פעמים חלק טוב להתמודד עם הקושי הזה, או גם קצת לדחות אותו וגם להתמודד איתו, זה פשוט להכניס הרבה סוכרים בתחרות. לפעמים קשה לך וזה, ואז אתה לוקח איזה ג'ל, שותה איזה קוס קולה, ופתאום המצב משתפר קצת, כי כנראה שהיה חסר לך אנרגיה, ואתה לא תמיד יודע לזהות את זה. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה למצוא קצת דברים להאחז בהם, למצוא סיבות לסבול, גם מראש, אבל גם תוך כדי. אתה מבין את כוון? כאילו, גם מיקום, תוצאה, לא יודע, מישהו שחשוב לך, כל דבר. ולזכור גם, אני בתחרות בשלב הזה, חושב מה אני אחשוב אחר כך. אני יודע שאני, אם אני ארגיש שוויתרתי לעצמי, ואני בדיעבד אחרי התחרות יגיד, וואי, איך ויתרתי לעצמי בקילומטר הזה והזה, כי היה לי קשה, יהיה לי קשה אם זה ממש, כאילו, אני לא אסלח על עצמי. אז אני אומר, אוקיי, פחות אני אלחם הכי טוב שאני יכול, שאני אהיה שלם עם זה שמנטלית נלחמתי, כאילו, ועשיתי הכי טוב שאני יכול, לא משנה איך הלך לי. ושוב, יש לי פה שתי דוגמאות קונקרטיות, גם איסרמן וגם רוט, שבשתיהן היה לי גרוע, אבל בשתיהן אני אשלם עם הקטע המנטלי לגמרי, ועשיתי הכי טוב שיכולתי בכל שלב, ולכן אני אשלם מאוד עם התחרות שלי בהקשר הזה. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, גם הציפיות, וגם, אתה יודע, להתכונן מראש, כאילו, לאפשרות שיהיה קשה, להכין את עצמך, להכין לך איזה משאבים, מאגרים מנטליים כאלה ואחרים, לא יודע, מצדי שזה יהיה איזשהו שיר, מצדי שזה יהיה איזו תמונה בראש או משהו לאחז בו. כמובן, עידוד וקהל וזה יכול מאוד לעזור. אני יכול להגיד לך שאני, כשקשה לי באיסרמן ויש מלא אנשים במרידיאן, אנשים שבעיקר מכירים אותי וזה, אז זה מאוד עוזר.
כן, שמכירים אותך זה עוזר.
כן, העידוד הזה. וחוץ מזה, אני, אתה יודע, אומר על עצמי, מה אני אחשוב אחר כך? כאילו, אני, אם אני אחשוב אחר כך ש נלחמתי הכי טוב שאני יכול, שיכולתי, אז אני לפחות אהיה שלם עם עצמי, ואני משתדל מאוד לעשות את זה. ואני חושב שזה מיומנות שחלקה מולדת, אבל הרבה מנה נרכשת. ואתה יכול לפתח יכולת להתמודד עם הקשיים, עם המשברים. אני חושב שזה בהחלט נרכש, כאילו, גם באימונים, לחשוף את עצמך לקשיים, ולהתמודד איתם למשברים וזה, לפעמים אפילו באופן מכוון, לא משנה אם זה אתה מרגיש פחות טוב, או התנאים פחות נוחים, או לא יודע, כל דבר כזה. וגם בתחרויות הכנה, בשאיפה להיחשף לקשיים האלה, כדי שכשהם קוראים לך בתחרות המרכזית, המשמעותית, אז יהיה לך יותר כלים להתמודד איתם. ושוב, גם מתחרות לתחרות, אתה יודע, אפשר להשתפר בזה. אני ראיתי אנשים שהגיעו עם יכולות מנטליות, נקרא לזה בינוניות, ומאוד השתפרו ביכולת להתמודד. ולהילחם, ואתה יודע, לא לוותר לעצמם והכל.
כן, שמע, אני בדרך כלל, אני מסכים איתך מאוד עם כל שאמרת, אני נמצא במקום קצת, אתה יודע, השנה בהמבורג אני פרשתי בתחרות, כן?
כן.
בדרך כלל באופי אני בדיוק ההפך, אתה יודע, אני עושה הכל, אתה יודע, לסיים על הלונקה, אתה יודע, אתה בדרך כלל ככה. אבל כן, לפעמים אני חושב גם המצב, כמו שאמרת, המצב המנטלי, לא יודע, גם שאתה מגיע בו לתחרות ו אולי גם את המוכנות בראש, גם בסופו של דבר, ההיכרות שלך עם הגוף שלך, וניסיון של תחרויות קודמות, אז זה גם משהו שעוזר לך להחליט איך להמשיך הלאה. כן? אז אני יכול לך, כמו שאמרת, אני איך, אם באותו מצב, אתה יודע, אתה חושב, כמו שאמרת, מה אני אחשוב אחרי, אז אני יכול להגיד שאחרי, כאילו, אני אשלם לחלוטין עם, אתה יודע, עם מה שעשיתי, ועם זה שהפסקתי, כן, אז זה גם משהו, אבל כן, אני מסכים מאוד עם מה שאמרת. אתה יודע, בסופו של דבר, גם מה שמכין אותך לזה בעיקר, זה כל התחרות תחנה, ואם אתה חושב שתגיע לתחרות וזה יקל באיזשהו אופן, אני חושב שיש כאן כן בעיה רצינית כבר מראש, כן?
כן.
אז כן, תשמע, הספורט הזה לא קל.
לא, לא קל.
ואתה יודע, נתנו את הדוגמה פה שלך, וגם אני סיפרתי בדוגמאות שלי, ואיך הכל מזה שהכל על פניו מדהים, איך הכל משתנה ביוחד בתחרות האלה בין רגע.
כן.
וזה גם מה שיפה בתחרות האלה, אתה יודע, ואני חושב שזה גם מה שבסופו של דבר גרום לנו להמשיך לעשות את זה, וזה גם, אתה יודע, העניין, אתה כן בסוף תמיד רוצה להגיע לביצוע המושלם הזה, וכן לפחות להיות מרוצה מהביצוע של עצמך, וכן, בשביל זה אני חושב שכן, אתה יכול צריכה להיות קשה, שכן בסוף, אתה יודע, כן נסקת את האתגר הזה, וכן ההתמודדות הזאת, חלק עצום מזה, ושאתה כן מצליח בסוף, זה אדיר.
לגמרי, מסכים איתך. אתה יודע, אפרופו מה שאמרת, כמובן צריך להסתייג ולהגיד שאם אני מרגיש שאני פוגע בעצמי, בריאותית או בטיחותית, אני כמובן לא ממשיך, כן? אני מדבר על מצב שאתה לא מרגיש שאתה הולך לעשות עצמך עכשיו איזשהו נזק משמעותי או בלתי הפיך, או אתה יודע, לא מבחינה בטיחותית לקחת סיכונים וגם לא מבחינה בריאותית. אז אתה יודע, זה כמובן חשוב להגיד את זה. כי זה לא שווה את זה. בסוף זה תחביב וצריך לזכור ולקחת הכל בפרופורציה.
עוד אולי באמת קטע שאמרת, הקטע המנטלי, אני חושב פעמים גם, תודה, חוויתי את זה גם על עצמי, לפעמים האמונים הארוכים שביאים אותך לתחרות, לפעמים כל מה שאתה צריך לעשות מסביב כדי להצליח לעמוד באמונים האלה, אתה יודע, זה הרבה שעות, זה לוקח ממך המון, אתה יודע, גם זמן עם המשפחה, תשמע, בסופו של דבר זה כן, כמו שאנחנו אומרים פה, זה ספורט מאוד אגואיסטי, אפשר להגיד. אבל כן, לפעמים אתה מגיע כבר לתחרות מברושל בראש גם, אתה יודע, מצורה מבחינה מנטלית, ואז גם בסופו של דבר ההחלטות שלך בתחרות, אתה יודע, הם כבר שאתה במותב מברושל כזה, כן? אז הן גם יכולות להיות שונות. אז זה גם עוד נקודה, כן?
כן, מסכים איתך, מסכים איתך. צריך למצוא את האיזון.
בדיוק.
לא להרוג את עצמך באימונים, גם לא מנטלית כאילו, ומצד שני, כן, לחשוף את עצמך קצת לקשיים והכל.
בדיוק. אחלה, טוב, נראה לי שבזה נסיים. כמו תמיד, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אלינו, והפודקאסט כמו תמיד זמין בכל פלטפורמות הפודקאסט המוכרות, ספוטיפיי, אייטיונס ובאתר שלנו. יאללה, תודה שהאזנתם, ועד לפרק הבא. ביי ביי.
ביי.